רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים טובים, עידו שחם, שמיים מקרים, מה קורה?
צהריים טובים, אפר, מה שלומך?
פעם מצוין. שלישית גלידה, פעם שלישית גלידה.
יאללה, עליי.
יאללה, גלידה.
גלידוש.
וצהריים טובים, ריקו.
אלן, 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 מה אני מידו, מה קורה?
מה קורה, ריקו, איפה אתה? איפה אנחנו תופסים אותך בשטח?
לא, היום לא בשטח. פעם שעברה שדיברנו, הייתי בשטח?
כן, היית בדרך למסעדה לאכול. ריק הזה, בשעה הזאת, זה או בדרך לאכול או באוכל.
האמת, אני חייב להודות. עשיתי עכשיו בדיוק את הגרץ.
אתה רואה, נתפס על חם.
אתה מכיר אותי כל כך טוב אחרי כל כך הרבה שנים. 10 שנים באותה שעה. אין, אין.
כן, כן. טוב, נתחיל במילה וחצי לזכרה של שרית גל, שנהרגה השבוע בתאונת דרכים. מי שלא מכיר, אחת המנטוריות, אחת הנשים הכי בולטות, אני חושב, בעולם התיווך.
אני הכרתי את שרית טוב, עבדנו ביחד בסגל של ההדרכה של אנגלו-סקסון. אני עשיתי להם את ההדרכות של השמרות, והיא הייתה מרכזת של כל ההדרכות של התיווך. אישה נדירה, עם המון שמחת חיים, יפה פיה, מהממת. אני עדיין בהלם.
כולם, אני חושב בהלם מהדבר הזה.
כל הענף בשוק. אני יכול להגיד לך שאני עדיין מצפה שהיא תתקשר אליי ונצא למסיבה. ואני לא מעכל את זה בכלל, שיכול לקרות דבר כזה לבן אדם כזה.
אז נקווה שהיא בעולם יותר טוב, מה אני אגיד לכם?
באמת נקווה שהיא בעולם יותר טוב. זה מקרה מאוד עצוב.
שרית היא המדהימה הזאת, אופי, עזבו בעלת מקצוע שהיא הייתה מעל ומעבר למה שבסטנדרט שמכירים בכלל, כבן אדם היא בן אדם נדיר, נדיר, לא ראיתי אותה עצובה, היא תמיד מחייכת, היא תמיד מרימה, היא תמיד היפר של ההיפר של ההיפר. וואלה, אני לפני שנה וחצי נסעתי איתה לכנס נדלן הלוך וחזור במכונית, ואיתה ועם עורך דין ציפי רוזנברג, נסיעה הכיפית של החיים.
אני זוכר את החוויה שלך מהמנסיעה הזאת. בדיוק אחרי זה עשינו איזשהו פורום, ריקו, נכון. ופגשנו את ציפי, וסיפרתם על הנסיעה. עכשיו נזכר
נכון.
בזה.
נכון, והלם, רצח מיותר. לא מאמין שאי אפשר פספס את שרית עם הטלטלים.
כן.
נהג המסעית רצח אותה. מוות מיותר, מיותר, מיותר. אין מילים.
טוב, אבל הנדלן ימשיך להתקיים ואנחנו נעשה איזשהו מעבר אחד.
הנדלן ימשיך להתקיים ושריתי, שמרי לנו שם מלמעלה.
חכי לנו.
אוי, באמת. מעבר אחד.
כן, סליחה שככה, אבל היינו... הרג, סליחה, אבל היינו חייבים לעלות בכל זאת תוכנית נדלן.
וטוב שכך שאנחנו מכבדים את האנשים שהם אייקונים לאורך השנים. זה אנשים שעבדנו איתם עשרות שנים.
בדיוק, וחלק היא לבנה בתוך הדבר הזה שנקרא נדלן בארץ. בעולם התיווך על אחת כמה וכמה.
בהחלט.
ריקו, מה קורה?
וואי, לא יודע, באמת מעבר אחד.
קבלנים לא מוכרים.
אני שכחתי מה אני רוצה להגיד, נשבע לכם, באמת.
הרגתי אותו, שיבשתי את ריקו.
כן, כן. הקבלנים, כן, מעבר אחד נעשה סוויץ', נשתה רגע איזה שלוק מים, וכן, הקבלנים לא מוכרים, עצירה. קבלנים גדולים, יזמים גדולים מוכרים ברבעון האחרון, 3 דירות, 6 דירות, 7 דירות ברמה כזאת.
כלום.
אני לא מדבר נקודתית גינדי, מה שהם עשו, שמכרו הרבה. נעזוב רגע את הנקודתית, אבל או מה שקורה בסטריפ ביומיים האחרונים באורה, אורה נתניה עם מועדון חבר, קבלנים, יזמים לא מוכרים כמו שצריך, מכמה סיבות, אחד זה מצב רוח, אנחנו יודעים שענף הנדלן או המחירות של דירות זה מצב רוח, וחושבים שמפחדים מהלא נודע, גם מלחמה, גם המלחמה בעזה נמשכת, בלי סוף ידוע מתי הוא יקרה ואיך הוא יקרה, ובחירות פתאום בפתח, בין אם זה יהיה בעוד שנה מהיום, שנה וקצת מהיום בתאריך הסדור, או בין אם זה יקרה בינואר, פברואר 2026, אז אנשים עוד פעם יהיו ככה, לא ידעו במה וכמה ולמה. הריביות שלא יורדות משפיע על המשכנתא ישירות. המון 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 סימני שאלה. המון המון סימני שאלה. הכל עוצר. עכשיו המדד כדי לראות שבאמת לא מוכרים הוא מאוד פשוט. תסתכלו במדיה. תסתכלו בטלוויזיה, תסתכלו בעיתונות. הכתובה הדיגיטלית, פייסבוק, טיק טוק, כל אחד איפה שמפרסם. ים של נדלן, ים, חברות לוקחים ספונסרים, כספונסרים על חברות, על קבוצות, כדורגל, כדורסל, חברות נתן, אני מדבר כמובן, תקציב הפרסום עכשיו מתפוצץ למעלה, וכמובן, כשמפרסמים יותר, זה אומר שלא מוכרים, אז אפשר לראות את המדד הזה בעין חדה, אפשר לראות שם. ברור שזה ישתנה. ברור לכולם שזה ישתנה מתישהו, אין שאלה. שאלה זה מתי. יזמים עם אורך רוח ואורך כיס, עומק כיס, הם ישרדו ויעברו את זה והכל יהיה טוב.
זה לא שהם יורידו את המחירים.
בדיוק מה, המשפט הבא שאני רוצה להגיד, המחירים לא ירדו. המחירים לא ירדו. אולי תקבלו קצת יותר הטבות או 17 נקודות חשמל במפרט הטכני המיוחד שאתם קונים את הדירה. המחירים לא ירדו. יש מחויבות לבנק, יש דוח אפס, יש ריביות, יש עלויות מימון, המחירים לא ירדו נקודה. אז כל מי שיושב על הגדר, דווקא עכשיו, ואני מזכיר את לכם את ינואר, פברואר, מרץ 2020, הקורונה שכולם חשבו שסוף העולם הגיע, המחירים צנחו, סליחה, המחירים לא צנחו, היה אפשר להלחיץ את מוכרי דירות יד שנייה, וגם את היזמים, ולהוציא מחירים טובים מאוד, מי שקנה בחודשים האלה בקורונה, עשה את עסקת כן. חייו.
לא בחודש הראשון של הקורונה שאף אחד לא ידע מה קורה, דרך אגב זה גם קרה כאן במלחמה ביום הראשון, אבל אנחנו רואים את זה היום, דרך אגב, קצת הריביות ירדו. אני חייב להגיד לך ריקו, בריביות, אנחנו כולם מסתכלים על ריבית בנק ישראל, שהיום היא כבר 6% כמעט, שנתיים, שלוש, כבר, אני לא יודע כבר
אבל, כמה. אבל אנשים ציפו לבשורה מהנגיד.
כן, אבל...
היה שינה, אכזבה.
אני עזוב את הבשורה של הנגיד. הבשורה של הנגיד היא טובה למינוס שלי, אין לי מינוס. היא טובה למינוס, היא טובה להלוואות שאנחנו לוקחים פריים בחברות אשראי ומקומות כאלה, ולשליש מהמשכנתא או לחוז מסוים מהמשכנתא שאנשים לקחו. עדיין יש ריביות מסביב שהן עלויות גיוס של הבנקים, של הכספים, האגחים והקרנות, כל הכספים למיניהם. שם יש שינויים כל הזמן. קצת ירדו, קצת עלו, קצת ירדו עוד יותר. אז כן, יש איזשהו שינויים גם שם, לאו דווקא הפריים. נזכיר לכם, עשור שלם הפריים היה 1.6.
נכון.
בתקופה הזאת היינו בריביות שנראו כמו היום, יותר גרוע מהיום, וכמו בתקופת הקורונה, והרבה יותר נמוכות. כלומר, הריביות המסביב לפריים, אני מדבר. זה, הפריים הוא, תמיד הוא גורר איתו משהו, אבל זה לא הבשורה.
אני יכול להגיד לך שהיום בדרך לעבודה, אחרי הפגישה הראשונה, אני נכנסתי ל... יש כאילו, לפעמים, יש חמלים כאלה של יועצי משכנתאות, כאילו חמל שלם של איזה 30-40 איש. ואז כאילו... באה אליי אחת, אומרת לי, שנה שעברה נתת לי ככה וככה, אתה נותן לי פחות. עמדתי שמה באמצע, אני רוצה להגיד לכולכם עכשיו משהו. כולכם תעמדו פה, תקשיבו, אתם שומעים טוב? דירות בלי ממד, ירד הערך שלהם.
זה אנחנו יודעים.
ירד. לא עלה, לא הוקפה, ירד הערך. דירות בלי ממד, אז תתחילו לשאול יועצי משכנתאות, האם יש לה דירה ממד או אין דירה ממד? כי דירות ישנות של עמידר, עמיגור ועמי קשות, ירד להם הערך.
אבל רגע, ריקו, מה...
זה השוק, השוק, השוק עושה את זה. זה לא השמי עושה את זה.
לא יודע, זה ברור. ריקו, אז מה אתה רואה?
מה אני רואה? אני רואה שמי שיושב על הגדר, מי שהתחיל מסע ומתן לפני חודש וחודשיים, וקצת עצר בגלל שהוא מפחד או חושש או אני לא יודע מה, אז לך תמצא עכשיו את המסע ומתן. לך תקנה עכשיו את הדירה. חברים, רוצו תורסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו. מה, לא הבנתם עוד?
זה בטוח.
ריקולה, אוהבים אותך. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים, ריקו.
אמן, אמן, אמן. ושיהיה רק בשורות טובות.
אמן, בשורות טובות.
שבוע הבא את התוכנית. אמן בחיוך.
אמן, אמן.
ביי.
ביי. שם הרוח נושבת אל הטפת תרגיע שם אכתוב לך במים שיר שאיש לא יטביע אני ילד ירוק אני ילד ירוק באות בוקר זורח אקליפטוס תינוק ענפים הוא שולח אל השמש רחוק מתעורר בי הילד שוחק לירוק אני ילד ירוק אני ילד ירוק שם באמצע היער קרחת של דשא ריח בוסם הגשם חדש ומתוק בתוך בטן ארסל אתפרקד לי עמוק אני ילד ירוק אני ילד ירוק מסתכל לתוך פרח רואה את עיניי הלוואי שתבוא די, איך לו הייתי ציפור
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדל"ן, בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, עידו שחר, מה קורה?
ברוך השם, יום יום.
ברוך השם. שמיים מקרקעין, פעם שלישית אצלנו.
איזה כיף.
איזה כיף. שמה, תמיד אצלך יש אנרגיות פסיכיות. איך? איך? מה אתה לוקח בבוקר?
אני קמתי בבוקר.
בחמש בבוקר, נכון? אתה קם, אתה אנשי חמש.
אני, כן, קמתי בחמש בבוקר עם חברה שלי, ויצאנו לרוץ 14 קילומטר. עשיתי את האתגר שלי, שאני עושה אתגר 58 יום, 58 שכיבות צמיחה למען, היו 58 חטופים שהתחלתי.
אמן, תפסיק עם זה. מהסיבות הטובות.
מחר זה היום האחרון של האתגר.
אז אמן, יהיה לנו בשורות טובות גם מחר.
אמן, יהיה בשורות טובות. וככה אני מתחיל את הבוקר. אחרי זה פגישה עם יזמים, קבלנים, יועצי משכנתאות, עורכי דין. מנסה לעזור לכמה שיותר אנשים, שיחות טלפון, לתת מענה, לתת ערך, לעזור לאנשים. אני יוצא עם תחושת שליחות מאוד גדולה.
אני חושב שכולנו, כל מי שעוסק בעולם הנדלן, יש לו סוג של שליחות. בסוף הוא, חוץ אולי מעורכי הדין שמייצגים את הבנקים ותובעים את הלקוחות כלפי פינוי, אולי כוכבית, כי אני חושב שגם להם יש שליחות מול הבנק, שהם שומרים איפשהו על הכסף שלך ושלי, זה לא יעזור. אבל כולנו מנסים לעזור איפשהו. כולנו, אתה ללקוחות, כי אתה יודע, בסוף אתה רוצה לקוח שיקנה עסקה טובה, שהוא לא עם חריגות בנייה, ולא עם בעיות, ועם זיהוי נכון של הנכס, שלא קנה חתול בשק, ואני רוצה לקוח שיקח את המשכנתא הכי נכונה עבורו, ולא עבור הבנק, או עבור מישהו אחר, והמתווך רוצה את העסקה הטובה ביותר, וכולנו, כולנו, והבנאי, והשיפוצניק, והקבלן, והיזם, ו...
אני יכול להגיד לך ש... בעסק שלי, שזה שמאות מקרקעין. אנחנו נותנים ערך כזה שאנחנו נותנים את השירות, אנחנו מנסים לתת את השירות הכי טוב. השירות הכי טוב, זה לא אומר איך היועצים אומרים שווי גבוה. השירות הכי טוב זה אומר שאני שם, שאני נוכח, שאני יודע להסביר את השיקול דעת שלי, שאני יודע להגיע מהר. מי שהתקשרה אליי השבוע אמרה לי, אני באור יהודה, מתי אתה יכול להגיע? אמרתי לה, עוד שעתיים. השומה שלה הייתה מוכנה תוך יומיים. זה עושה מרקט דיסטרפשן.
שמע, בואו נספר לך סיפור מעכשיו. יש לי לקוחות בקיבוץ בצפון, לא משנה כרגע איפה. היו צריכים שמאי. מפסו, דרך אגב, שמאות על נכס קודם. אני רבתי איתם על נכס קודם לפני שנתיים. עשו שמאי עם אדר מירום. אתה מכיר אותו?
כן.
במקרה דרך גם כן דרך קרן.
חבר שלי.
עשו איתו, ואז את השמרות הנוכחית, הם לא עשו שמרות מקדימה, היו צריכים לעשות שמרות נוכחית, ונפלה להם על המלחמה. דיברנו עם הדר, לא היה מסוגל להגיע, כי העובדים שלו במילואים, וגם הוא בעצמו במילואים, וגם בתקופת המלחמה כולכם גם עסקתם במס רכוש לדעתי, וחלקכם היו מגויסים. ו...
אני יכול להגיד לך שהתפוצץ לי המשרד בזמן המלחמת 12 הימים, ובאותו יום שהתפוצץ המשרד, בעודי רועד, היה לנו כל הכל אצלנו על הקלאוד, אני שחררתי שלוש שומות. כאילו, העובדים שלי הם עובדים בפריסה ארצית, והצלחתי, והייתי חייב לעשות את זה בשבילי. הלכתי, לקחתי איזה רומס או משהו כזה, רועד. הגוף שלי עדיין רועד, הילדים, העברתי אותם לגרושתי, והמשכנו לעבוד, ואני מה זה שמחתי. ואחרי זה הדברים התחילו לאט לאט להיכנס למסלול.
אז אני אספר לך שהם, עד שהם מצאו שמי בצפון, הסכים לעבור, אמר להם, שמה, אני אגיע תוך יומיים, את השומה תקבלו תוך 10 ימים, ממש,
עד הדקה.
עד הדקה, והיא אומרת לי, יש לי תחושה לא טובה, ואמרתי לה, אני מקווה מאוד שאת טועה, והיא לא טעתה, הביא שומה, בלגן עשה שם, בוא נאמר, הבנק עשה בינו לבין השמה, אחרי זה עוד פינג פונג בשביל כל הבהרות מיותרות. ממש ברמה כזאת. שאני חושב שבסוף על באמת, אנשים לא שמע את התפקיד שלו, לא, לא, השם שלכם הוא לא נכון. זה לא, אתם לא, אתה יודע, השמאי זה לא התפקיד שלו להעריך את השווי של הנכס. זה חלק. כמו שעצם המשכנתאות, לא התפקיד שלו להשיג את הריביות הטובות ביותר. זה חלק מהעבודה. יש כאן הליך לזהות הנכס, לראות חריגות בנייה.
הזיהוי של הנכס, הזיהוי הקנייני של הנכס, זה הדבר הכי חשוב שעושה השמאי לגורם המממן. והיו בשנות ה-90...
ללקוח, עזוב לקורנו מממן, ללקוח.
אני יכול להגיד לך שבשנות ה-90, שהיה את העלייה מרוסיה, היו עוקצים מטורפים, מטורפים. הציגו לאנשים את הקומה מתחת או את הקומה מעל, הצליחו לעבוד על שמיים, השמיים היו פחות מתוחכמים, וגם האנשים
כולנו היינו פחות מתוחכמים.
והם מכרו להם חתולים בסקים, חופשי, חופשי. וזה לא ידוע בענף כל כך, אבל אני זוכר, הייתי אז, לא הייתי אז שמאי, אבל...
לא הייתי אז ילד להורים שעלו מרוסיה, לא?
לא, לא ילד להורים שעלו מרוסיה, אבל מה שכן, עברנו הדרכה לנכסים רעילים בלשכת השמאים, והיה הדרכה מאוד פוריה, וחבר'ה שחוו את התקופה הזאת, לימדו אותנו
דרך
מה
אגב,
להיזהר.
גם היום, אני נתקע לא מעט, לאחרונה לא, אבל אני נתקלתי בלא מעט מקרים שהם... פתאום אתה מזהה נכס שהוא מאוד בעייתי, על שומה, על נכס פשוט, שהוא נראה הכי טוב, אבל הוא אומר, אבל קיבלתי משכנתה לנכס הזה, ואז אתה מסתכל, מתי קיבלת משכנתה לפני 15 שנה, 17 שנה, שהעולם היה קצת שונה, היום פתאום אז יהיו מישהו הגיע פיזית, וזה לא נכס מקבלן. אתה יודע, הרבה פעמים איפה הבעיות? שקבלן בנה דירות לא חוקיות.
נכון.
שלא
נכון.
בהתר, אבל אתה קנית, כי זה עדיין צו בית משותף, וכל ה... שאתה קונה את ה...
אתה האמנת שהקבלן, שהוא בעצם טאבו קטן, הוא חברה משכנת, הוא יסדיר את המרשם כדין, אבל בסוף שאתה מגיע היום, אחרי שהבניין רשום, אתה רואה בעצם שזה מחסנים, וזה לא דירה.
שבהתר זה מחסן, ואז הוא לקח את כל הקומת מחסנים, איחד אותם לדירה. דירת נכה נניח, וכשקנית את הדירה, חתמת על חוזה. דרך אגב, הוא מכן לך משהו... איך אני אגדיר את זה? מבחינת החוק? אני לא יודע, זה לא חוקי, הוא לא מחר, אבל כן יש חוזה, והעורכי דין שלך, דרך אגב, לא יוכלו גם כן ליפול על זה, לדעתי, העורכי דין של המייצג.
צריך לבדוק את ההתר עצמו, לראות את ההתר, האם היה שינוי ממחסנים לדירה. אם היה שינוי כזאת, גם אותו יזם, קבלן, היה צריך לשלם את היטל השבחה. אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. היתר זה אומר כשר. מה זה אומר כשר? זה אומר שהוא נבנה כדין, כאילו זה, התוכנית תואמת לאיך שהבניין נראה, והטופס 4 אמור לאשרר את הנושא שבאמת המבנה נבנה.
אבל שאלה שאני תמיד מקבל, אני יודע את התשובה, אבל הנה, יש נסח טאבו.
הנסח טאבו רק אומר מה של מי, הוא לא אומר האם אותו דבר הוא חוקי, הוא לא אומר האם, איזה סוג נכס זה. יש נסח טאבו, אבל אני מחזיק יחידת מלון, יש נסח טאבו, אבל אני מחזיק חנות. זה לא שווה כמו דירה. זה לא אותו דבר.
נסח טאבו אומר, המשבצת הזאת בקרקע...
שייכת לאותו בן אדם.
לפלוני אלמוני. אבל האם...
התכנון ובנייה הוא מה שאומר מהו המהות של אותו נכס. מה זה? זברה? זה פיל? זה ג'ירפה? תגיד מה זה? יש מחיר שונה בין פיל לג'ירפה. יש מחיר שונה בין חנות למשרד, בין חנות לדירה. זה לא אותו דבר. והרבה פעמים, באמת יועצים אומרים, אבל גרו שם 30 שנה, אבל ההיתר הוא למלון כפרה עליך.
אז מה אתה רוצה שאני אעשה? ההיתר הוא לחדר כביסה, ההיתר הוא למחסן, ההיתר הוא לחנות.
לא, אבל זה קל להבין. זה קל להבין. שזה נופש או חדר מלון, אז היועץ נטיית ליבו, הוא עובד על הצלחה, הוא רוצה שהתיק יצליח. הוא נסה לשכנע אותך. הוא לא מבין שכבר עשית 1,000 כאלה.
אני אגיד לך משהו, בעולם היועצים, אני חושב שיועץ לא צריך לעבוד על בסיס הצלחה, לדעתי, כי הוא עושה עבודה, אבל אני חושב שיועץ צריך להיות עם מספיק ניסיון בשביל להבין שאם שם יחידת מלון, או אם זה פתאום, לא יודע, מקבל איזשהו מישהו שרוצה לקנות דירה בהרצליה, פיתוח שם, אתה יודע, במגדלים האלה, לעשות כמה בדיקות מקדימות ותאום ציפיות עם הלקוח.
אני יכול להגיד לך שהיה תיק לפני שבוע, היה היתר רשום בית מעון. בית מעון מה הוא?
מה זה בית מעון?
בית מעון זה בית אבות. תיכנס את זה לצ'אט GPT, יוצא לך בית אבות או גן ילדים. מה עשינו? פנינו לוועדה, חיפשנו היתרים מאוחרים יותר. זה היה בחיפה. בהיתרים המאוחרים יותר, ראינו הרחבות למגורים. שים לב איזה שחמס. ההיתר המאוחר הוא זה שקובע, ואם הם נתנו היתר להרחבה למגורים, סימן שזה היה מגורים לחתי רילה. ככה פתרנו את התיק, וכולם קיבלו מימון, והכל היה כדת וכדין.
זה כבר טוב.
כן, אבל זה לא תמיד ככה.
זה, שמע, בסוף אתה מסתכל על ה... התפקיד שלנו, כמו שאמרנו, זה לעזור לאנשים, ובסוף...
בהחלט.
הכי קל לבן אדם לקחת כמה מיליונים, אם יש לו בעוש, ולהעביר אותם ל... לקנות בהם כסף. ברגע שהוא נעזר במשכנתה, זה אומר שהוא מתחייב לעסקה, הוא לא יכול לממן אותה, ואז הוא צריך את הבנק, את הגורם השלישי. הגורם השלישי שומר על הכסף. זה כסף, כמו שאמרנו, זה לא הכסף של בעל הבנק, של לא יודע מי. זה כסף שלך, שלי, של החברים שלנו, של המשפחות שלנו, זה... ואז הגורם השלישי עושה את הבדיקות שלו. ואם אנחנו מגיעים למצב שהוא לא נותן את המשכנתה, בגלל הבעיות שנרקמו בהתחלה, שגילינו, דרך אגב, שהם היו על השולחן בהתחלה, והעדפנו להסתתר מהם, אז אנחנו בבעיה. אנחנו יכולים להגיע להפרה של החוזה. ששם, ושם נולדה הנושא של שמאות מקדימה.
נכון. וגם אני רוצה לתת איזשהו דגש, גם כן על תיק שהיה לאחרונה, וגם הצלחנו לפתור אותו בצורה טובה. דירות נופש, זה לא דירות. מבחינת הגורם המאמן, זה נכס עסקי. כי 3 חודשים בשנה אתה אמור להזכיר אותם לנופש. אז זה יוצר רזולוציה של מלא אירועים, למשל, חיוב במס שבח, נכון, בתקן 19 לא עושים פטורים גם ככה, אבל יוצר לך חיוב במס שבח, יוצר לך, יכול להיות אירוע מעם, יוצר לך כל מיני בעיות שאתה לא מצפה להם כבן אדם פרטי, אבל יש לזה חריגים. חלק מהחריגים זה דירות שהיו לפני הפסק דין שהכניס את כל זה לתוך הסחרור הזה והורד ביצוע 5/2007 של רשות המיסים של דירות נופש מאוד ותיקות שנמצאות בהרצליה ובחוף הכרמל. אז שם יש דירות נופש שהן בהגדרת מיסוי, נדלן ובפסיקה וחריגות. ואני הצלחתי להעביר תיק אחד כזה.
לפעמים אתה מגיע לתיקים האלה.
וזה היה לי מדהים, כי אני מכיר את הפסיקה הזאת, ופתאום אתה רואה חריג נוסף, וזה הפתיע אותי, ובדקתי את זה 3-4 פעמים.
כן, לא, זה נראה לי, כל האורחי דין, סלש משפטנים, שאוהבים את ה... סוג של היסטוריונים נקרא להם, אתה יודע, אלה שאוהבים לחפור.
רגע, נדלן זה היסטוריון.
נכון.
לעשות נדלן זה להבין את ההיסטוריה, ולנסות להקיש את הכיוון של העתיד.
תשמע, הייתה לי בנקאית רותי שכבר השתחררה מהבנק, יצאה לפנסיה, ואמרתי לה, רותי, יכול להיות שיש לי נכס גוש חלקה בתל אביב. איך שאמרתי לה, את זה היא פרחה, היא אומרת, איך אני אוהבת את הנכסים האלה. ואני אומר, רותי, זה כאב ראש הכי גדול. היא אומרת, כן, זה כאב ראש הכי גדול, אבל זה היסטוריה, אני אוהבת לחפור בזה וללמוד את זה ולהבין, כי גוש חלקה, בוא, תן לנו איזשהו מילה וחצי.
חברת גוש חלקה זה בעצם בניין שלצורך תכנוני מס שהיו בעבר, רצה להימנע מתשלום מיסים, פעם לא היה את החלק העוני של הפקודה. אז אם היית חברת גוש חלקה והיית מעביר מניות, אז לא היית משלם מס בכלל. לעומת מישהו שהיה מעביר נדלן, הוא היה צריך לשלם.
אז בניינים קנו ביחד קרקע.
קנו ביחד בניין, ורשמו את זה כחברת גוש חלקה, של כל אחד מהבעלי דירות היה לו מניות שלה.
זה הקבוצת רכישה בגלגול הקודם שלה, אפשר להגדיר.
קבוצת בעלי מניות, אחרי זה היו מחקירים לעצמם ל-99 שנה את כל הדירות, בהתאם ליחס של הבעלי מניות. בפועל לא היה שום תוחלת לדבר הזה, חוץ מלמחור דירות ולהימנע מתשלום מס הון במקרקעין.
וכאב ראש לכל האנשים שמתעסקים, בכל שרשרת האנשים, החל מהשמיים, דרך העורך דין, ליועץ משכנתאות ולבנק.
כן, היום אבל כל החברות האלה יש להם חיוב. יש להם חיוב מטעם רשם החברות. ואפשר לפרק את זה. יש סעיפים בחוק שמאפשרים לפרק את זה ולהעלות את זה לבעלים, סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, בפטור, צריך לעשות את זה, למה אנחנו לא יודעים מה יוליד יום.
כן, כן, לא.
החברות גוש חלקה האלה יכולים להיות בסוף אסון. אילו, בזמנו היה לי גם נכס בחברת גוש חלקה, ברחוב ארלוזרוב, והשם של החברה גוש חלקה היה הכתובת של הנכס.
כן, תמיד הכתובת בדרך כלל.
אז אני יכול להגיד לך ששמחתי שקניתי אותו, ושמחתי שמכרתי אותו. עוד יותר.
טוב, תגיד לי, דיברנו קצת, התחלנו לדבר על ממדים, ככה זרקת בהתחלה.
הפצצתי.
כן. מה קורה היום? אנחנו נמצאים כמעט חודש, נכון? חודש אחרי המלחמה שלנו?
אני יכול להגיד לך שהביקושים לממדים הם הביקושים. כאילו, אנשים הבינו שאם אני נמצא בבניין של 8 קומות עם מעלית, ואני צריך להגיע למקלט, יכול להיות שאני אתקע במעלית בהזקה. לא מתאים להם.
בוא נגיד ככה, יש לנו בסביבות 2 מיליון בתים, דירות במדינת ישראל, סלש בתים, שאין להם לא מקלט ולא ממד.
זה המצב הכי גרוע.
כן. יחד עם זאת, יש לנו לא מעט דירות שנבנו בסביבות שנות ה-80, פלוס מינוס.
70-80.
70-80, שיש להם מקלטים.
נכון.
אפשר לראות במרכזי הערים בדרך כלל. כן. לא דירות שמתכננים אותם לפינוי-בינוי כרגע. אולי בעתיד, אבל בשלב 2. ויש לנו את הדירות החדשות. לא משנה אם הם עברו התחדשות עירונית, או קבלן בא ובנה. ששם יש לנו ממדים כבר.
ויש לנו את היחידות העתידיות, שעכשיו החליטו להרחיב את הממד. הממד עכשיו הולך להיות יותר גדול, ויש חקיקה בעניין שהוא יהיה, לא יודע, 15, 18 מטר, יכול להיות שיהיה שם...
סלון?
שירותי מקלחת קטן, משהו. זה מתוך הבנה שאנשים צריכים יותר שטח ממוגן. אני יכול להגיד לך שבעבר היה... חברה שהקימה מבנים שלמים ממוגנים באזור של העוטף, וזה היה כאילו להגן עליהם שהם לא יצטרכו לברוח ממקום מקום, יוכלו להישאר פשוט בבית.
כן, סתכל, אנחנו ראינו...
הנוחיות של הביטחון האישי מוכרת. חד מש.
ברור, אבל אנחנו ראינו גם שבסופו של דבר, במתקפות כאלו אחרות, אנחנו לא היינו צריכים להיות בממד יותר משעה, שזה נתן, זה לא ימים שלמים, שזה יתרון, אבל עדיין יש לנו את הנוחות, גם דרך אגב, אני מכיר, נתקעתי באחת ההזקות, לא בתחילת חרבות ברזל, בעוד השרון, זה לקוח, בממד, שזה היה 2 מטר על 1.5 מטר בערך, כזה, זה המזווה של החדר, של המדבר, כולנו עומדים ככה, סרדינים, כמו מעלית כזאת גדולה.
לפחות היה שם אוכל.
כן, זה היה חדר כביסה, הפכו אותו, אז לא היה בדיוק אוכל, אז היה שם 10 דקות כאלה. אבל היום אנחנו רואים מרבית, כל הבניינים עם הממדים היום, זה כבר בניינים שמשמשים חדר עבודה, או חדר שינה, בדרך כלל, ואנחנו מבינים, יש כאן איזושהי סוגיה שיכולה להיות מאוד מעניינת. אם קודם אנשים קנו דירות, התפשרו על דירות בלי ממדים, היום הדירות האלה נחתכו במחיר שלהם, בין 10% ל-15%, נכון?
זה... תלוי באיזה אזורים, באזורים. אבל באזורים הפריפריאליים בהחלט יש פגיעה משמעותית.
עכשיו, יש גם עניין שהם נחתכו והם לא נמכרות.
ללא ספק.
ואז, אבל מצד שני, הדירות עם הממדים, המחיר שלהם עלה, כי יש להם ביקוש.
נכון.
והם כן נמכרות.
כן.
זה אומר שאם אנחנו נסתכל... בממוצע של המחירות נדל"ן, אנחנו נראה שהמחירים כן עלו. כלומר, אם הם היו נמכרים, מה שירד, היינו איפה שנמצאים במאוזן, תקן אותי.
השוק עובר תהליך של תיקון, ובהחלט זה ככה. אני, אתה יודע, האינטראקציה היא מיידית. השוק פשוט מביע את הרצונות שלו ברגליים. איפה שהוא קונה, אתה רואה נקודה. וביחד זה נהיה כזה מרקם שאתה מבין את התהליך
של... אבל מרבית הקניות הן קניות של נכסים עם ממד.
חד משמעית, וגם הערך של אותה דירה, באותם מטרים, עם ממד לבלי ממד, אותם מטרים בדיוק, אז לפני המלחמה היה 250 אלף יותר בממוצע ארצי. עכשיו, אולי זה יותר, אולי זה 500,000, תלוי באיזה אזור אני נמצא.
כן, אבל מה שאני אומר, שאם נניח הדירות עם הממד, בלי הממד היו נמכרות, אז זה איפשהו בממוצע, זה היה מוריד את המחירים. אנחנו כן נראה, כן קפיצה בכל הסטטיסטיקות, אנחנו כן נראה קפיצה של מחירים, אבל היא לא קפיצה, היא קפיצה אמיתית ולא אמיתית, אני אגדיר את זה ככה.
היא לא מייצגת את כל השוק כממוצע.
בדיוק.
כי השוק הוא נהיה פולרי, שני קבוצות.
כן, כן, בדיוק.
אבל מה שכן, סיבוב יפה יכול להיות, זה לקנות דירה בלי ממד, ולבנות ממד ברישוי מזורז, ולקבל הלוואה לדיור. כי לממד נכון. אפשר לקבל הלוואה לדיור.
דרך אגב, אתה יכול לעשות שני דברים. אחד, ברישוי מזורז אתה יכול למנות את עד קומה שנייה, נכון? עם קומה ראשונה okay. ושנייה. ואני יודע שיש היום אפשרויות לעשות חיזוק של אחד החדרים. לא, זה לא 100% ממד, אבל עדיין זה חדר ממוגן במרכאות, בעלויות יותר נמוכות מממד. אתה מכיר את הסיפור הזה, את הדבר?
אני יכול להגיד לך שהעלות של ממד היא, זה זניח לעומת הערך שלו בדרך כלל. אנחנו מדברים על, זה לא כזה יקר.
ממד סביבות, אם אתה קונה כשקובית כזאת שנופלת לך בחצר.
שתי שקוביות, שקובית על שקובית.
השקובית על שקובית, אתה מדבר כן על לדעתי בסביבות 50-60 אלף שקל להשקובית אחת. אני חושב.
זה ממש זול.
אני חושב שזה המחיר, אני לא...
זה ממש זול. היתרון של הממד הוא זה שיש לו בפנים, בתוך הקירות, הרבה ברזל. הברזל הוא מה שמגן עלינו מהנזק האופקי, שהוא כמו גל ססמי כזה, או טיל, והוא בעצם מה ששומר עליך.
בוא נאמר, אבל בוא נודע את האמת, שפגיעה כנראה ישירה של טיל בממד, הסיכוי לשרוד אותה לא גבוהים.
אתה יודע כמה טון חומר נפץ היה בטילים שאפו לישראל? יש תיעודים על טילים של 1.1 טון. זה כאילו ענק.
כן, כן.
זה ענק. אז ברור שאם דבר כזה פגיעה ישירה, ברוך השם, פגע בכביש. אבל אני ובר, המתמחה שלי, הלכנו בבניין, כל הרחוב כמו ארמגדון. היא אומרת לי, איפה נפגע הנכס? אני אומר, את רואה שם את המבנה הזה? את רואה שיש חור כזה של חצי עיגול? חור חצי עיגול בבניין? אמרתי, אז זה הפגיעה. וכל הרחוב מחוק.
זה העדף, העדף נתן.
העדף.
לעומת זאת, מי שהיה בתוך הממד עם העדף, לא קרה כלום.
הממד רעד.
הממד רעד, אבל...
קצת חול נפל עליו מלמעלה.
כן, אבל למשל, אם היו לו זכוכיות בתוך הממד, חלונות, טלוויזיה, כאלה, הם לא נפגעו לפי מה שאני הבנתי. יש לי חבר שאני... בבאר שבע, גר ממש כמה בלוקים מהבניין בפגיעה האחרונה, הוא אומר, הממד רעד, יצאנו הכל זכוכיות, בתוך הממד לא קרה כלום. אבל כן, אנחנו מדברים על... מה קורה דרך אגב בעולם הסחירות? אותו דבר, נכון?
אותו דבר. מי שנפגע או נהרס לו הבית, אני חושב שהוא צריך למצוא מקום סחירות אחר.
לא, זה ברור לנו, אבל מחירי הסחירות עוד יותר הרקיעו, כי עכשיו יש לנו עוד 5,000 מפונים שמחפשים סחירות.
אני לא חושב שזה כזה דרמטי, אני חושב שזה לא כל כך משפיע על שוק הסחירות, okay. כמו ביקושים מסיביים, כאילו, אתה לא יכול להשוות את זה, אנחנו מדינה של 10 מיליון
למה,
איש.
למה? אבל עדיין שאתה היום, אם יש לך נכס עם מקלט או בלי ממד, לעומת זאת נכס עם ממד...
סוחר תמיד יעדיף נכס עם ממד.
יפה, אבל אם נניח אני מחזיק נכס עם ממד, אני יכול עכשיו להעלות את המחיר שלו, כי יש לי ממד.
אתה יכול להעלות את המחיר... אבל, ואני חושב שאנשים יסכימו גם לשלם לנכס עם ממד יותר.
כלומר, יש סיכוי שגם סחירויות יתחילו לעלות עוד יותר.
כן, כן. חד משמעית, כן.
וואלה, נהיה מעניין כל הסיפור הזה. זה, בוא נשים משהו נחמד. וואי, יש לי משהו מגניב. צא לכמה דקות של הפסקה.
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
יסלח לי פורטיס, זה ארוך מדי, חוונו על הזמן.
פורטיס אוהבים אותך.
פורטיס, חולים עליך.
פורטיס אוהבים אותך.
אני חושב שהשיר הזה, המגניב שלו, זה ההתחלה פחות או יותר, הדקה וחצי, אבל אחרי זה זה כבר נהיה, זה ארוך מדי.
כן.
יש לו מגניבות. עידור, תגיד לי, שמיים מקרקעין, אתה עושה שמרויות פרטיות, מקדימות, נכון. שמרויות לבנקים, וגם שמרויות לליוויים.
נכון.
אני חייב להגיד לך משהו שאני אמרתי לנחמה כמה פעמים, אולי גם אמרתי את זה אליך. אני חושב שדבר אחד צריכים לבטל עליו, לבטל אותו. את השמרות לאחר חוזה. את השמרות של הבנק. את השמרויות המסורתיות האלה של הבנק, שעולה 1,200 שקלים, או 700 שקלים, 800 שקלים, לבטל את זה. להגיד, חבר'ה, אתם צריכים לקחת שמרות. להכריח כל, כמו שבן אדם יודע שהוא קונה דירה, לא נדבר שנייה, יד שנייה, יודע שחלק מהמסע שלו זה לקחת עורך דין ולשלם לו 0.5% פחות או יותר, לדעת שהוא צריך לקחת גם שמי. השומה של ה... הנה, רעיון ענק יש לי עכשיו. יש את המשך, את הדיווח לרשויות המס,
כן.
שמשלמים.
כן.
למשך יש המחיר של הדירה, צריכה להיות שם צמודה שמאות. שמי מורשה, חבר הלשכה, חתום שם, שאומר כמה על דירה על באמת שווה.
אוקיי, אז בואו נעשה סדר בזה.
למה אני אומר את הדבר הזה? אני אגיד לך למה.
כן.
אני מגיע לאנשים, עושה איתם שיחה, לפני שהם קונים, אני בתור יועץ משכנתאות, עושה איתם שיחה לפני שהם קונים עסקה, ואז אני אומר, שמור, יש כאן נכס, כדאי לכם לעשות שמרות מוקדמת, כי אתם על 75% מימון, לא משנה. אז הוא אומר, כמה זה עולה לי? אני אומר, שמרות מוקדמת, בדרך כלל עולה 3.5, 3,000, תלוי בשמי, זה אין כאן מחירון. וכמה עולה אחרי זה? אם אתם קונים נניח עד 4 מיליון שקלים, אז זה, או 3 מיליון, אני זוכר, כל בנק יש לו את המחירון שלו, 1,200 שקלים. אז הוא אומר, למה לשם? כפול 3. אז זהו, אני אעשה שמרות אחרי זה, זה דירה, בדקתי, יש נסח טאבו, יש הכל. עכשיו, אני עוד איכשהו מנסה להסביר להם, בדרך כלל אני מצליח לשכנע אותם, לא בגלל שאני אוהב שמי כזה או אחר, ואני רוצה שתרוויחו יותר, בשביל להימנע מטעויות, ולא פעם אומרים לי תודה רבה, אבל ברגע שהסיפור הזה יבוטל, לא תהיה ברירה, הם ידעו, הם משלמים 3,500 שקל שמאות, מוקדמת, על דירה רגילה, לא מדבר כבר על תקן 19 ודירות מורכבות. ולא תהיה בעיה.
תראה, הבעיה הזאת היא שורש עתיק. אתה אמרת שאנחנו היסטוריונים, אז כל השומות האלה, במחירים האלה המצחיקים של הבנקים, שהם, אני יכול להגיד לך שהם לא כלכליות.
הם לא.
שמי שמקבל את השכר טרחה של הבנק, אני יכול להגיד לך שהעובדים שלי עולים יותר. אני מפסיד על כל תיק כזה.
אחי, בוא נעשה רגע. אני פותח סוגריים. 1,200 שקלים. תוריד מזה מע"מ, הגענו ל-1,000 שקלים.
1,000 שקלים זה המחיר של הביקור.
של העלות. רגע, לא, מה שאתה מקבל. עזוב. אחרי זה, תוריד מזה. מס הכנסה שאתה משלם מיסים, עלויות קורה למיניהם של המשרד, הזמן שישבת, הזמן הנסיעה שנסעת, צילמת, הוצאת דוח, הבנק שולח לך שאלות. אין לך רווח שם.
אין. אבל מה שכן, פעם הרוב המשכנתות היו לזכאי משרד הבינוי והשיכון. והמחירון הזה של הבנקים, זה הגיע משם. כאילו, היו זכאים, והיית מקבל משכנתה במחיר של גרוש וחצי על חלק מהנכס. זה היה פופולרי יותר באזורים יותר פריפריאליים. וככה המחירון הזה נכנס. עכשיו, גם העולם
של... הוא גם לא עלה עם המדד, בכל ה-20 שנה האחרונות, הוא לא השתנה. גם המע"מ השתנה והוא לא עלה.
הוא לא עלה, הוא עלה במעט. לגבי הנושא של רשות המיסים, היינו בדין ודברים, אני קמתי את ועדת המיסים וההיטלים בלשכת השמיים, ובמסגרת תפקידי, ניהלנו מסע ומתן עם רשות המיסים שיהיה שומה לכל דיווח. אבל רשות המיסים אמרו, אנחנו לא רוצים להטיל נטל נוסף על ה...
מסכנים. רשות המיסים לא רוצה להטיל נטל.
לא, הם רוצים לקחת את המס בעצמם, וגם כן, העובדים של מיסוי מקרקעין, הם כביכול, על פי חוק השמיים, גם שמיים. ואז הם עושים את הבדיקת שווי, אבל הם לא בודקים את כל התיקים.
רשות המיסים נפלה. אתה יודע למה? כי ברגע שהם מכריחים את הלקוח לקחת מס, לרכוש, לעשות שמאות רגילה, נניח ב-1,200 שקלים, הם מרוויחים מעט מס. נמחה. שאתה השמי שגובה את הכסף. אבל אם היית עושה שמרות מקדימה, היית גובה 3,500 שקל, 4,000. הם היו גובים יותר כסף. אז לא חשבו על זה, היית צריך להציג להם את זה ככה. תחזור אליהם, תגיד להם, יש לי רעיון בשבילכם.
בסדר, אני עכשיו רק חבר ועד ארצי, שזה אומר שאני כאילו כמו בורד בהנהגה של התחום. אני אראה מה אני יכול לעשות להגיד להם בזה. אני אנסה לרמז להם את זה. הם עכשיו באמוק מטורף עם ה-50,000 תביעות שפתוחות להם במס רכוש. הם מקוששים שמיים שיעזרו להם. אני יודע ששמיים רצים על בניינים בטירוף, מנסים לעזור. זה עבודה מאוד קשה, וישר כוח לרשות המיסים, וישר כוח לשמיים שעובדים עם רשות המיסים על הנזקי רכוש האלה.
כן, אז בוא נדבר רגע חזרה, נחזור רגע לשמאות מוקדמת. מה ההבדל בפועל? יש הבדל גם בשומה עצמה?
כן, יש השמאות של שווי שוק, היא מתייחסת לכל הפרמטרים שהשוק מתייחס אליהם בנכס. אבל השמאות לתקן 19 ושמאויות לבטוחה מבוססת נדלן, מנטרלות שלושה רכיבים. אחד, זה הנושא של אזורים שלא ניתן לשמאי להיכנס אליו. אזורים האלה הם אזורים חשודים, ואני יכול להגיד לך שזה בין הכי חמורים.
מה זה אזור שלא ניתן לי?
הוא אומר לך, המחסן נעול, אתה לא יכול להיכנס. יש חדר, אתה לא יכול להיכנס. כל החדר אני לא יכול להיכנס, אחרי זה אצל הגורם המממן, זה מדליק נורות אדומות, ואני יכול להגיד לך שאני בקר של 4 גורמי מימון, אני לא אם יש חדר שלא נתנו למישהו להיכנס, אני ממליץ לא לתת מימון. אני יכול להגיד לך למה? כי בדמיון שלי, אתה ראית את הסרט, את הסדרה הזאת שוברי שורות?
כן, זה מה שעלה לי בראש.
אתה פותח את הדלת, ושם אתה רואה מעבדה של משהו לא חוקי, מאוד לא חוקי. וגורם מממן הוא גוף דומהותי, זה כסף של הציבור, איך אמרת. הוא יכול להיות מעורב באירוע כזה? מה פתאום?
אבל אני אגיד לך משהו אחר, קודם כל, אתה מדבר...
רגע, זה רק אחד.
אני לא הייתי קונה, אבל אם יש לי, אם אני בא לקנות דירה, ויש חדר שהוא לא ניתן להיכנס אליו, הוא אומר, כן, אתה קונה גם את המחסן, אבל אתה עכשיו לא רואה מה קורה במחסן, זה מה...
אני יכול להגיד לך שהיה לי נכס שבאתי לעשות בטוחה עליו, באלת, נכנסתי פנימה לחצר, הוא אומר לי, פה אתה לא יכול להיכנס גר מישהו, פה אתה לא יכול להיכנס גר מישהו, פה אתה לא יכול להיכנס גר מישהו, פה אתה יכול להיכנס, אני גר שם. אמרתי לו, תקשיב טוב, הערך של הנכס הזה הוא שלילי. זה נכס שהוא במינוס. אני פשוט יוצא החוצה עכשיו, והולך לעיסוקיי, אני לא רוצה את התיק, שיהיה לך בהצלחה, סע לשלום. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה פוטנציאל, זכויות בנייה. אם אני מעריך את הנכס הבנוי, אני לא יכול לתת ביטוי לזכויות הבנייה, אלא אם כן בנספח נפרד, שיש לו ריבית שונה וסיכון שונה. והנושא השלישי... שזכות
בני הרבה פעמים, זה יתרון גם.
זה יתרון, אבל אני לא יכול לתת לזה ביטוי, זה שמרנות של תקן 19. והדבר השלישי, חריגות בנייה. מה שאמרנו, היתר זה כשר. אם יש לי חריגת בנייה, לא רק שאתה לא מקבל את השווי על המטרים של החריגה, אתה גם מקבל כנס בדמות ההפחתות של העלויות הריסה או תיקון. זה ההבדל בין המהות...
יש הבדל מאוד מאוד מהותי, שבסוף, כמו שאמרנו, אמרנו גם במהלך התוכנית, שאתה רוכש דירה וחתמת על חוזה, אתה כבר התחייבת לדירה, ובסעיף הראשון או השני בחוזה מופיע שניתנה לך כל האפשרויות לבדוק, להביא בעלי מקצוע וכו'.
אתה קונה את הדירה הזיז, ואתה בדקת והיה לך את כל הזמן.
כן, בדיוק. עכשיו, once...
Anti-claimers.
כן, זה בכל חוזה, אני לא נתקלתי בחוזה אחד שזה אולי ניסוח שונה, אבל... וואנס אחרי שחתמת חוזה, והעברת את המקדמה או את התשלום הראשון, וגילית שיש לך מעורת סמים בבית שלא שמת לב אליה, זה כבר בעיה שלך, כי אתה התחייבת לעסקה, וואנס, אותו דבר לגבי זיהוי שגוי, חריגות בנייה, כל המעטפת הגדולה הזאת,
וגם הנושא שדיברנו מקודם, שבעצם מכרו לך חתול בסק, או איזשהו שוק של עבירת בנייה. העבירות בנייה האלה, מבחינת הדין, זה עבירה שמתרחשת כל יום. כל יום היא נולדת מחדש, ובגלל זה גם היו בלגנים עם רמטכלים, סמנכלים של רשות המיסים, ואנשים מכובדים נוספים, שלא ישרו מינויים שלהם בגלל שמבחינת הדין הפלילי, זה עבירה מתרחשת כל יום, אתה אמור לסדר את זה. אם אתה בעל הנכס, זה האחריות שלך שהוא יהיה חוקי.
יפה. ואז קנית אותו, ופתאום אתה מגלה שאתה לא יכול לממן אותו בגלל הבעיות האלה, או שאתה בא למכור אותו פתאום. עברו 10 שנים, באת למכור, גילית שיש לך משהו, כי הקונה שלך היה אבי שמי. וגילית פתאום שיש לך איזשהו בעיה מאחורה.
איזה תיבת פנדורה רצינית.
זה, לכן אני חושב, השמרות המוקדמת,
היא מסט.
היא מסט, לא משנה גם מה אחוז המימון שלך.
לגמרי.
היא יכולה להציל המון המון אנשים.
אני יכול להגיד לך שחברות גדולות ורציניות במשק מעסיקות אותנו בכל עסקה. לא משנה אם מציגים להם שמרות, לא מציגים להם שמרות. חברות רציניות שמנהלות כספים גדולים, ואנחנו עושים להם עסקאות של בניינים. אומרים, אני לא מעניין אותי, אני רוצה עידו שחם שם. אני רוצה את האיש שלי, את הבן אדם שיכול לסמוך עליו, שיעשה עבודה מדוגדקת, מקצועית, יעבור על הבניין, יקרא את החוזה חכירה מלפני 100 שנה, יקרא את החוזה חכירה הנוסף, יבקש, יוציא נסחים, יצליב, יעשה לי את העבודה, אני מקבל חוברת, אני יודע מה קורה.
בוא אני אתן לך, אפרופו השמעות שסיפרתי לך על הקיבוץ בצפון, זה שני יחידות שהם קיבלו שם הרחבה וזה, ומסתבר שהשמי, היה שם, הם באו בתקופת המלחמה, היה שם בחור שהתגורר, בן משפחה שנתקע בארץ. השמי ציין שבאחת היחידות הצפונית מתגורר בן משפחה ללא חוזה סחירות. הוא כן ציין שהוא מניח שהוא יעזוב עד השלב פינוי, פתאום זה נהיה בעיה משפטית. מה שסיפרת על אילת עם 4 יחידות דיור האלה.
בוודאי. אתה יודע מה מפחיד גורם מממן?
דייר סרבן.
שיהיה להם דייר מוגן בנכס בכוח. כמו מזל נגד אוצר החייל. שמה היה שם? היה הבעל, הוא לקח את המשכנתה, הוא לא שילם, הוא עזב. הם באו לפנות אותם, היא אמרה להם, סליחה? זה שלי, מה אתם רוצים ממני? אני גרה פה, אני התגרשתי, זה שלי. אמרו לה, לא, צריך לפנות אותך. ריבים, 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 ריבים. בסוף מזל ניצחה את תוצר החייל.
אני לא מכיר את
התקדים. אתה לא מכיר את הפסק
דין? אני לא מכיר את הפסק דין, מעניין אותי.
אני אעביר לך.
תעביר, זה מעניין אותי, אבל בסופו של דבר, כן.
זה דייר מוגן בכוח.
השמי בסוף, אותו פקיד בנק או חברה מממנת, הוא לא יצא החוצה. ואתה משמש העיניים של הבנק.
כמה, לא רק בנק, גם גורמים.
של הגורמים החוצה בנקים.
אני יכול להגיד לך כזה דבר. והיה דיון חוצב עם אחד המנכ״לים של חברות הביטוח הגדולות שעשינו להם שמעות. היה נכס, בנכס ביקר העובד שלי שהוא שמי, והוא ציין את האנשים. תוך כדי הביקור היה חלק בנכס שהייתה גרה אשתו של מישהו. ולא יודעים מי זה המישהו הזה. והיא התחילה לריב איתו, ו... הוציאה אותו מהנכס. עכשיו, במצב שכזה, אתה מציין את האנשים שגרים, ואתה מציין שיש אנומלי. אנומלי זה אומר, X, גרם שם מישהו, אנחנו לא יודעים מי זה. עכשיו, אי אפשר לדעת מי זה. כי נגיד, אם הוא היה גר שם, אותו בן אדם, ולא אשתו, והיה אפשר לראות את הפנים שלו, אחרי זה אתה יכול להצליב את זה עם תעודת זהות, ולראות, זה אותו בן אדם, הוא נרגע, הכל בסדר. אבל אם לא ראית מי זה, אתה לא יכול להוסיף את הבן אדם לדוח.
צריך לזכור, בסוף הגורם המממן, מעביר את הכסף, הכסף כבר לא ברשותו, ואם הוא לא יכול לקבל את הנכס, מצורה חוקית, אתה יודע, אתה מזל, יש כאן כסף שהולך לתימיון, וזה כסף, כמו שאמרנו, זה כסף של הציבור.
חד משמעי.
וואו, שמע, העולם הזה שלך הוא עולם מאוד מעניין, אני חייב להגיד, אני מאוד אוהב, אני מערך כאן הרבה שמיים, קודם כל אני אוהב מאוד לארח אותך, כי אתה כיף איתך, כיף איתך, האנרגיות שלך, שתהיה לי בריא.
תודה, תודה, אני גם אוהב לבוא לפה, וזה זכות בשבילי.
בכיף.
ואין, עשית פה פרלמנט מקצועי ביותר.
כן, אני חושב, תסתכל, אני 11 שנה עושה רדיו, אני חושב שיש מאות שעות ברשת של התוכנית שלי, שאנחנו מדברים נדלן, המון מבצעים צבאיים שהפכו עם השנים, עוד מעט תהיה הרעידת האדמה, שנדבר גם עליה מתישהו.
נכון.
שהיא תגיע.
יהיה יותר ממדים, בזכות המלחמה הזאת. אנחנו מתחזקים ממועד למועד.
כן, אבל אנחנו מתקרבים.
זה נכון.
אנחנו מתקרבים, וזה כן יגיע לצערי הרב מתישהו, בלי התראה של 10 דקות, כנראה של פיקוד העורף. וכן, אנחנו נצטרך לחשוב כל הזמן על החיזוקים ועל הממדים ולראות, ואני עוד פעם אומר לכם, פנו לבעל מקצוע שיבדוק את הנכס שלכם, גם אם אתם הולכים למכור אותו, את אלי השבחה, ובעיות, ואיזה צרות יכולות
להיות. ולפעמים רמי. רמי, את צריך לשלם לרמי.
בדיוק.
את אלי השבחה, רמי, אנחנו עושים מלא
שלא תחבלו הפתעות. ולכו לבעל מקצוע לפני שאתם חותמים על חוזה רכישה, תבדקו. זה כמו שאנחנו, תמיד, אתה יודע, מאוד קל, אתה קונה אוטו באיזשהו 60-70 אלף שקל, יד שנייה, ואתה רצת על המוסך לבדק ומשלם 1,000 שקלים.
בלי בעיה.
בלי בעיה, ודרך אגב, גם אומרים לך, הוא דפוק, אתה קונה אותו, וכבר שילמתי את 1,000 שקלים האלה. אתה תקן את הצירית, תוריד 5,000 שקל במחיר שלו. אתם קונים כאן נכס. לפחות 25% מהכסף שם, זה כסף שאתם הבאתם מהבית. שאר הכסף, אתם הולכים להתחייב עליו. תעשו את זה בצורה נכונה, כי בסוף שתאבדו 10% מהערך של הנכס, שהיום זה לפחות 200,000 שקל בכל עסקה, פיצוי מוסכם, זה לא שווה את הכסף שחסכתם על השמי, שבכל מקרה דרך אגב, בסוף זה 1,200 שקלים מול 3,500, הפער הוא לא כזה גדול, 2,000 שקלים.
ממש, ממש. שומה בכל עסקת נדלן.
עידו שחם, אני אראה אותך ביום נדלניישן בעוד שבוע.
נדלניישן יהיה.
מאוד מעניין איך יראה השוק שם.
זה מרתק.
כן, מאוד מעניין. אני מחכה לתוכנית לא בשבוע הבא, בעוד שבועיים, בשביל להבין איך היה שם. אם היו כמויות של אנשים, אם היו עסקאות.
אם היו סגירות, לא רק לידים.
נכון.
אני יכול להגיד לך שבנדלניישן הראשון, היה התהפכות של השוק. השוק היה בסטגנציה, ואז פשוט ראית את האנשים מגיעים בעדר, הבנת שהם החליטו לקנות.
עידו שחם. שמיים מקרקעין, כיף לארח אותך, סוף שבוע נעים. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אנחנו מזכיר לכולכם, אנחנו 650 ימים בתוך המלחמה המכוללת הארורה הזאת, עם 50 חטופה וחטופות וחטופים, שהמספר הזה ישתנה אינשאללה. סוף שבוע נעים, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, בריאות ואושר, ביי ביי. שמש בצחוק